סוכה דף ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. הרבה ניסים נעשו לאבותינו מיום היותנו לעם. רק חלק מהם אנחנו מציינים על ידי חגים ומועדי ישראל. והסיבה היא, החגים לא באים לציין מאורעות היסטוריות של העבר. כל חג וחג, באותו זמן, באותו יום, יש השפעה חדשה, כמו שהיו בזמנים עברו, כמו השפעות שהיו אז. ניקח דוגמה. חג החנוכה. הגמרא אומרת, מסכת שבת דף כ"א עמוד ב', שכשניצחו את היוונים, חיפשו ולא מצאו שמן טהור כדי להדליק את המנורה בבית המקדש, עד שבסוף מצאו פח שמן מונח בחותמו של כהן גדול, זה היה נס גדול, ותקנו את חג החנוכה, אבל לא באותה שנה שמצאו את פח השמן, רק לשנה אחרת הגמרא אומרת שם, שתקנו קבעום ועשאום לימים טובים בהלל ובהודעה. שואל קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, למה לא קבעו את החג כבר באותה השנה שנעשה הנס? אלא, הוא מבאר, חכמים לא קבעו את הנס, לא קבעו את החג רק בגלל שהיה נס, הם קבעו את החג בגלל ששנה הבאה הם הרגישו וראו ברוח קודשם שאותם ניסים מתעוררים שוב. יש השפעה גם שנה הבאה וגם שנה אחרת, כל שנה ושנה הניסים מתעוררים, לכן קבעו חג את הזמן הזה, לימי החג החנוכה. אותו דבר כותב הקדושת לוי גם על חג הפורים. הקורא את המגילה למפרע לא יצא, ככה המשנה אומרת. הפירוש הפשוט שהוא קורא אחורה. קודם את הפסוק האחרון, אחר כך את הפסוק שלפניו, וכן על זה הדרך. כותב הקדושת לוי, ככה מביאים בשמו, שהכוונה היא אדם שקורא אחורה, מי שאומר שחג הפורים היה פעם, הסיפור של מגילת אסתר זה של העבר, והוא לא מבין שזה דבר ניסים שמתעוררים כל שנה ושנה, השפעות שמתעוררות כל שנה ושנה, אז אדם שקורא בצורה כזאת את המגילה לא יצא ידי חובתו. אותו דבר חג הפסח, ספירת העומר, חג השבועות, כותב רבנו אור החיים הקדוש בפרשת בלק, שההשפעות מתעוררות כמו יציאת מצרים וכמו קבלת התורה, כמו שהוא כותב גם בפרשת יתרו, מתעוררים כל שנה ושנה אותם ההשפעות, לכן קובעים את החגים האלה. ראש השנה ויום כיפורים, ברייתא מפורשת מסכת ראש השנה דף ט"ז, שכל שנה ושנה כל בני האדם נידונים בראש השנה וגזר דינם נחתם ביום הכיפורים. חגי ומועדי ישראל זה לא היסטוריה, זה הווה, זה עתיד. אותו דבר מבאר בספר נחלת יעקב גם לעניין חג הסוכות. ההתעוררות והשפע וההשפעות של הניסים מתעוררות בכל חג הסוכות מחדש. לפי זו מבאר דברי המשנה כאן. אומרת המשנה, סוכה ישנה. אחד שהקים ובנה סוכה 30 יום לפני החג. או יותר מ-30 יום לפני חג הסוכות, והוא לא אמר שהוא רוצה את זה לשם חג הסוכות, בית שמאי פוסלים את הסוכה. לפי דעתם, צריך להקים את הסוכה לשם חג הסוכות. אבל, אם הוא הקים את זה בתוך 30 יום לחג הסוכות, גם אם הוא לא אמר מפורש שזה לשם החג, סתם אנחנו אומרים שהוא עושה את זה לשם החג, כי מ-30 יום לפני חג הסוכות, כבר מתחיל ללמוד את ההלכות של חג הסוכות, אז לכן, בצורה פשוטה אנחנו אומרים שמן הסתם, הוא כיוון לשם חג הסוכות. בבית הלל מכשירים, הם סוברים שהסוכה לא חייבת להיות לשם חג הסוכות, לכן גם אם אדם מקים סוכה ישנה, לפני 30 יום לפני חג הסוכות, הסוכה תהיה כשרה, אפילו אם הוא לא עשה את זה לשם סוכות. כותבים תוספות, התוספות הראשון פה בדף ט' עמוד א', בירושלמי תעני, כתוב שם, צריך לחדש בה דבר, גם לפי בית הלל שהלכה כמותם, שאפשר להשתמש בסוכה ישנה, אבל צריך לחדש בה איזשהו דבר. חבריה אמרים טפח, החברים אמרים שטפח אחד בסכך הוא יחדש. רבי יוסי אומר אפילו כלשהו, אבל הוא בלבד שתהיה על פני כל הסוכה. צריך לחדש משהו. ככה גם מובא במשנה ברורה, בילקוט יוסף, שלכתחילה כדאי, אפילו אם יש סוכה ישנה, כדאי לחדש בה כלשהו. כולם מודים שיש מידת חסידות והידור, ודאי לחדש כלשהו, אפילו לפי דעת הר"ן. לא לעשות סוכה ישנה. מה באמת הסיבה? כותב בספר נחלת יעקב, במצוות סוכה נתעורר אותו הערה של הימים שעליהם נאמר, כשעם ישראלי במדבר ביציאת מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, שעל הימים האלה שהיינו במדבר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסוכות או ענני הכבוד, שכנגד זה יש את מצוות סוכה, בחג הסוכות ההערה הזאת מתעוררת שוב, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא מתעורר בימים האלה באהבה מיוחדת אל עם ישראל, כמיים פנים אל פנים כן צריך האדם גם כן להרגיש זאת. צריך להרגיש אהבת השם גדולה מאוד כשהוא יושב בסוכה בחג הסוכות. ואם לאו, אם הוא לא מרגיש את האהבה הגדולה לקדוש ברוך הוא כשהוא יושב בסוכה, אלא הוא יושב בסוכה כמו שהוא יושב בבית, הוא לא מרגיש הרגשה מיוחדת בסוכה, הרגשת קרבת השם, הרי סוכתו אינה ערבה עליו. והרי הוא בחינת סוכה ישנה, שנתיישן אצלו הטעם הרעיבת מתיקות המצווה, ואינו מרגיש עוד, והוא בבחינת שוטה שאינו מרגיש. זאת אומרת, סוכה ישנה זה לא טוב. כל שנה ושנה צריך שהסוכה תהיה חדשה. צריך להרגיש שהשנה הזאת יש שוב פעם את אותם ההשפעות, שהקדוש ברוך הוא מרעיף את האהבה על עם ישראל ומושיב אותנו, כמו שאמרנו, בדברי הארי הקדוש שאומר, שמצוות סוכה הרמז הוא ימינו תחבקני, שיש אהבה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל מדי שנה בשנה, וזה מתגלה בחג הסוכות. מבארת המשנה, נמשיך את דברי המשנה, ואיזו היא סוכה ישנה, שבזה הוויכוח בית שמאי ובית הלל האם היא כשרה או לא, כל שעשה קודם לחג 30 יום, אבל בתוך 30 יום זה לא סוכה ישנה. גם סוכה ישנה עם עשה לשם חג, אז אפילו אם הוא הקים את הסוכה מתחילת השנה, הסוכה תהיה קשרה אפילו לבית שמאי, כי זה נחשב סוכה לשם חג הסוכות. בכל אופן יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, האם צריך להקים את הסוכה לשם חג הסוכות. מה הייתה מדי בית שמאי שצריכים להקים את הסוכה לשם החג? אמר קרא, חג הסוכות שבעת ימים להשם. דורשים, הסוכה צריכה להיות העשויה לשם חג, להשם. לשם השם, בעינה. דוחה הגמרא, זה לא ייתכן שזה הכוונה של הפסוק, ובית הלל אומרים, הכוונה של הפסוק הזה מבא אליי, צריך את זה לדרשה אחרת, וגם בית שמאי בסוף חוזרים בהם ומדורשים דרשה אחרת. מהפסוק הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, דורשים את הדרשה הבאה, לכדי רב ששת, אמר רב ששת משום, רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? מניין לעצי סוכה, שהם אסורים בהנאה. כל שבעת ימי החג, אתה לא יכול לקחת מזה חתיכת עץ ולעשות מזה כיסם ולנות מזה. מאיפה לומדים? שכל שבעת הימים של חג הסוכות, העצים של הסוכה קדושים ומוקדשים. תלמוד לומר, חג הסוכות, שבעת ימים להשם. חג הסוכות, שבעת ימים להשם. ותניה, רבי יהודה בן בטרה אומר, חג זה לשון חגיגה, יש קורבן, קורבן חגיגה. כשם שחל שם שמיים על קורבן החגיגה, אם אדם לקח בהמה והקדיש אותה לקורבן חגיגה, היא מוקדשת ואסור ליהנות ממנה, עד שיקריבו את החלקים שבה, שמקריבים על גבי המזבח, מה שנקרא אימורים. כך חל שם שמיים על הסוכה שהיא אסורה בענה, ומאיפה דורשים את זה שנאמר חג, לשון חגיגה, חג הסוכות, שבעת ימים להשם. מה חג? מה חגיגה? להשם אף סוכה להשם. וזה באמת מה שדורשים מהפסוק הזה. ובית שמאי נמי מבא אלי לאחי ואין אחי נמי. ואתה גם שואלת, הרי גם בית שמאי צריכים את הדרשה של הפסוק חג הסוכות, שבעת ימים להשם, כדי לדרוש שהסוכה קדושה ומוקדשת, אסור ליהנות ממנה כל שבעת הימים, זה גם בית שמאי מסכימים, אין הכי נמי, אלא מה הייתה מה בית שמאי, הגמר מביאה דרשה חדשה. פה בעצם אנחנו, עד לפה בעצם דרשנו את הפסוק הראשון, רק לדרשה אחת, אין בזה ויכוח, הפסוק הראשון שבאנו, חג הסוכות שבעת ימים להשם, דורשים מזה שכמו שחגיגה מוקדשת, ככה הסוכה בכל שבעת הימים מוקדש, אסור ליהנות ממנה. עכשיו מתחילה השאלה מחדש, כמו תחילת הגמרא, מה הייתה מה יהודי בית שמאי? בעצם, למה לפי בית שמאי חייבים להקים את הסוכה לשם חג הסוכות? אלא מה הייתה מה יהודי בית שמאי? כתיב קרא אחרינה, הם דורשים את זה מפסוק אחר. שצריך לעשות את הסוכה לשם סוכה. אומרת התורה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. הופכים את הסדר של המילים בפסוק ודורשים. כאילו כתוב כאן, סוכות תעשה לחג. סוכה עשויה לשם חג בעינה. תקים את הסוכה לשם חג הסוכות. מבטי לאלה, מה הם דורשים מהפסוק הזה? שלפי דעת אמרי לא צריך לעשות את הסוכה לשם חג. הומי בא אלי, הפסוק הזה צריך בשביל ללמד אותנו. לעושים סוכה בחולו של מועד. אם אדם לא הקים סוכה לפני חג הסוכות, יכול לעשות את הסוכה, חג הסוכות, תעשה לך כל השבעת ימים, גם בחול המועד. בבית שמאי, למה הם לא דורשים את הדרשה הזאת? כי לפי דעתם, באמת אי אפשר להקים סוכה בחול המועד. סבירה לי, כי רבי אליעזר דאמר, אין עושים סוכה בחולו של מועד. נמצא שרק לפי דעת בית שמאי, צריך לבנות את הסוכה לשם סוכה. בית הלל סוברים שלא צריך לבנות את הסוכה לשמה. הגמרא מבינה שאותו דבר גם במצווה ציצית. הסברו בית הלל שלא חייבים לעשות ציצית לשמה. עכשיו, בציצית יש שני חלקים. הרי מה זה ציצית? יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה עושה בו נקבים ומשחיל בתוכו את הפתילות של הציצית. האם אני צריך את הפתילות עצמם לטוות לשם ציצית? האם כשתוויתי את הפתילות, האם כשאני משחיל אותם לתוך הבגד של ארבע כנפות, אני צריך להשחיל אותם לשם ציצית? מביאה הגמרא. לפי דעתו של רב יהודה בשם רב, אני חייב להשחיל את הפתילות של הציצית בכנף לשם ציצית. שמואל סובר שגם את החוטים עצמם צריך לטוות לשם ציצית. שואלת הגמרא, וחיבת הלל חולקים על הדין הזה? לפי דעתם אפשר לעשות ציצית שלא לשמה? ובית הלל לת לאוד רב יהודה שאמר בשם רב, דמר, אמר רב יהודה אמר רב, אדם שקושר את הציצית בלי להשחיל את הפתילות בכנף. איך ייתכן דבר כזה? איך אתה, איך תקשור פתילות בלי להשחיל אותם בכנף? איך הם יהיו על הכנף? הם פשוט חוטים שכבר קיימים על הבד. תיקח חוטים שיש על הבד של של ארבע כנפות ותקשור אותם עצמם. איך ייתכן שיש לך חוטים על הבד של ארבע כנפות? בדרך כלל באמת זה לא ייתכן. אבל אם אלה שארגו את הבגד של ארבע כנפות השאירו חוטים. איך השאירו חוטים? יש שלושה סוגי חוטים שאיתם מכינים בגד של ארבע כנפות. קודם כל מותחים חוטי שתי לאורך. אחר כך משחילים חוטי ערב ברוחב, ואחר כך לפעמים תופרים עם חוט אחר לגמרי, תופרים מכפלת וכדומה. יש פה שלושה סוגי חוטים. אז אולי פשוט כשתפרו או ארגו את הבד של ארבע כנפות, השאירו חוטים ארוכים בכל הארבע הצדדים, בכל ארבע כנפות, ומזה נקשור ציציות. זה בוודאי אסור. ככה אומר רב יהודה בשם רב, וכל שם ככה שמואל גם כן יסבור. עשאה מן הקוצים, זה מהחוטים של השתי שנשארו, ומן הנימין, מהחוטים של התפירה, שיש חוטים ארוכים אם הוא עשה מזה ציצית, ומן הגרדין, מן החוטים של הערב, נשארו לו חוטים ארוכים, הוא רוצה מזה עצמו לקשור ציציות, והוא לא השחיל את החוטים, את הפתילות לשם ציצית, אלא זה חוטים ופתילות שכבר קיימים על הבגד של ארבע כנפות. פסולה, כי החוטים האלה היו תלויים בבגד, הם לא נתלו לשם ציצית, לשם בגד, לשם הפתילות של הציצית. זה לא לשמה. אבל אם הוא לוקח פתילות ומשחיל אותם לשם ציצית בבגד של ארבע כנפות, גם אם הפתילות לא נטבו, הפתילות עצמם לא נעשו לשם ציצית, לפי דעת רב, זה נקרא סיסין, מן הסיסין כשרה. הוא לקח חוטים, פתילות של צמר, שהוא תובע אותם לשם ציצית, שטבעו אותם לא לשם ציצית, הוא עכשיו משחיל אותם לשם ציצית, זה יקשר לפי דעתו של רב. אבל אומר רב יהודה, כי אמרית כמד שמואל אמר לי, אף מן הסיסין נמי פסולה. זאת אומרת, לעניין החוטים, או שתי או ערב או של התפירה, לעשות מהם ציצית כולם מודים שעשו. לעניין גדילים, לעניין חוטים שנטבו לא לשם ציצית, אבל אתה שם אותם, תולה אותם בבגד לשם ציצית, וזה יש ויכוח בין רב לבין שמואל, לפי רב זה נקרא, זה קשר, לפי שמואל זה לא קשר. אבל בכל אופן, כולם מודים שציצית צריכים את הפתילות לקשור לשמם לשם מצווה ציצית. לפי דעתו של רב, לפחות לתלות את החוטים על הבגד, צריך לשמה. לפי שמואל, גם לטוות את החוטים עצמם צריכים לעשות לשמה לשם ציצית. אבל בכל אופן, כולם מודים שצריך שזה יהיה לשמה. לבינן תביעה לשמה. נשאלת השאלה, וכי בית הלל לא סוברים ככה? למה בית הלל סוברים שסוכה לא צריכים לבנות אותה לשמה? אך אינה מיני בעיה סוכה עשויה לשמה. מתרץ את הגמרא, יש הבדל. במצווה ציצית, התורה מדגישה שצריך לעשות אותם לשם ציצית. שאני אתם לעניין ציצית אמר, קרא גדילים תעשה לך, לך לשם חובך. לכן צריך לעשות את זה לשם, לשמה. שואת הגמרא, גם בסוכה כתוב פסוק דומה לזה. ההכנה מחג הסוכות תעשה לך, תדרוש לך לשם חובך. מתרץ את הגמרא, לעניין סוכה, המילה לך לא מיותרת בשביל ללמוד לשמה. ההוא מבא אלי למיותי גזולה, שצריך לעשות סוכה שלך ולא סוכה גזולה. שואת הגמרא, וציצית גזולה מותר? התמנמי מבא אלי למיותי גזולה, שלא להשתמש עם חוטים גזולים לציצית. מתרץ את הגמרא, נכון. אבל האטם, כתיב קרא אחרינה בשביל למעט, סוכה, למעט ציצית גזולות, ועשו להם ציצית, להם משלהם. אז אם כן, מה שכתוב, גדילים תעשה לך, מיותר, דורשים מזה לך, לשם חובך. לעומת זאת בסוכה, שאין שום פסוק למעט סוכה גזולה, אז מה שכתוב, תעשה לך, חג סוכות תעשה לך, זה בא למעט סוכה גזולה, ואם כן, אין לנו פסוק, למעט שסוכה צריכה להיות דווקא לשמה, עשויה לשמה. לכן לפי בית הלל לא צריך לבנות סוכה לשמה. בית שמאי שסוברים שצריכים לבנות סוכה לשמה, דורשים את זה מפסוק אחר, כמו שאמרנו, חג הסוכות תעשה לך. אומרת המשנה, סוכה, הסכך צריך לשים אותו תחת כיפת השמיים. אבל העושה סוכתו תחת האילן, הסוכה תהיה פסולה, כאילו עשה בתוך הבית. מה תבאר למה סוכה בתוך הבית פסולה? סוכה שתי קומות. יש קומה למטה וקומה למעלה. סוכה על גבי סוכה. הסוכה העליונה שמעליה אין סוכה היא כשרה. והסוכה התחתונה שהיא סוכה תחת הסוכה פסולה. רבי יהודה אומר, יש אפשרות שהסוכה התחתונה תהיה כשרה. מתי? אם אין אפשרות למגורים, לדיורים בסוכה העליונה, אז הסוכה התחתונה כשרה, כי זה לא סוכה שמותחת סוכה אחרת, כי הסוכה העליונה לא נקראת סוכה. הגמרא תבאר את הפרטים של הסוכה על גבי סוכה. במשנה למדנו, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה את הסוכה בתוך הבית, ולכן היא פסולה. לא תמיד הסוכה תהיה פסולה כשעשו אותה מתחת לאילן. אמר רבא, לא שנו, אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו. שהענפים של העץ כל כך מרובים, שהם משוחחים כל כך הרבה, שיש יותר שכח, שהענפים יותר משוחחים מאשר המקום שאין בו את הענפים. יש יותר מקום עם ענפים מאשר מקום בלי ענפים. אבל אם יש רק קצת ענפים, חמתו מרובה מצילתו, אם יש יותר מקום שרואים את החמה, את השמש, מאשר המקום שיש שם הצל, אז הסוכה שמתחת קשירה. כי הצל של הענפים לא נחשב, ולכן זה לא נקרא סוכה מתחת האילן. ממאי? אומר רבא, מאיפה אני לוקח את זה? שאם הענפים של העץ מועטים, ואין כל כך הרבה ענפים שמשוחחים פה מעל הסוכה, אז זה לא נקרא סוכה תחת האילן שפסולה. בדקתני במשנה, שזה כאילו עשה בתוך הבית, אם הוא עושה סוכה מתחת לאילן. למה לי למתנה כאילו עשה בתוך הבית? בשביל מה צריכים לכתוב את זה? תאמר, פס... פסולה, ליטני פסולה. מאיפה אתה יודע שאדם שעושה סוכה בתוך הבית סוכה פסולה? מאותו מקור אתה יכול ללמוד שאם הוא עושה מתחת לאילן, גם כן סוכה תהיה פסולה. מה ההבדל אם זה מתחת לאילן או בתוך הבית? אלא, שמה כתוב העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית? זה בא ללמד אותנו דין. הקמה השמלה. זה, את הדין הזה זה בא ללמד. דאילן, מתי סוכה תחת האילן פסולה? כשהאילן דומיה דבית, שהוא דומה לבית. מה בית? זה סגור לגמרי. הגג, התקרה. צילתו מרובה מחמתו. אין דבר כזה תקרה שכל כך הרבה פתוח שם שיש יותר שמש שנכנסת מאשר צל. כי אם כן זה לא נקרא בית. סוכה שתחת האילן, מתי פסולה? דווקא במקרה שבאילן צילתו מרובה מחמתו, שיש יותר ענפים מאשר מקום פתוח. שואלת הגמרא, רגע, ואם אין הרבה ענפים, ממש ענפים דלילים, אין הרבה ענפים, ובעיקר זה פתוח, וכי חמתו מרובה מצילתו, מה היה ולמה אתה סובר שזה יהיה כשר? הרי הענפים של האילן פוסלים את הסוכה, כי הרי הם מחוברים לעץ. והרי יש הלכה שאי אפשר לעשות סכך מהענפים שמחוברים לקרקע, שעדיין מחוברים לעץ. כי הפסוק אומר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומעקבך, דורשת מזה הגמרא מה שאתה אוסף מגורנך, מהתלוש. ואם כן, אם הענפים האלה של העץ שמחוברים זה סכך פסול, אקה מצטרף סכך פסול בעד סכך כשר. הענפים של האילן שזה סכך פסול מצטרפים יחד עם הסכך הכשר וזה פוסל. אמר רב פאפה, מתי רבה סובר, מורי ורבי רבה, מתי הוא סובר שכשהענפים הם מועטים, הענפים של האילן, אז אפילו סוכה מתחת האילן כשרה? לא מדובר פה סתם שיש לך סוכה שהיא מתחת לעץ. אז היא תהיה פסולה גם כשענפים מועטים. מתי כשענפים מועטים הסוכה כשרה? בשכבתן. הוא משפיל את הענפים של האילן המחוברים. הוא מערבב אותם ביחד עם הסכך. ומכיוון שרוב הסכך זה סכך כשר, כי הרי סכך, בשביל שהסוכה תהיה כשרה צריך שיהיה צילתה מרובה מחמתה, שהצל יותר מהמקום שנכנס שמש. והרי והרי הענפים של העץ זה חמתה מרובה מצילתה, יותר שמש מאשר צל. זאת אומרת, יוצא שיש פה יותר סכך מאשר את הענפים המחוברים. אז הענפים של העץ בטלים בסכך. לכן זה קשה. שואלת הגמרא, איבא שחבטן, אם מדובר כאן שיש כאן מעט ענפים, והוא עוד כופף אותם ומערבב אותם יחד עם הסכך הקשר, ולכן הסוכה קשרה, מה אלה מאמרה? מה החידוש בדבריו של רבה, שאומר שהסוכה קשרה? הרי ברור שהענפים הפסולים בטלים ברוב הסכך הקשר, וגם מה החידוש בדברי המשנה, שמשנה אומרת, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשהו בתוך הבית. מדייקים מזה, שהסיבה למה מדמים את הסוכה תחת האילן לסוכה תחת הבית, שמתי הסוכה תחת האילן פסולה? דווקא אם זה כמו תחת הבית. דווקא אם יש פה יותר צל מהענפים של האילן, מאשר מקום שאין בו את הצל של הענפים של האילן. דהיינו, דווקא אם זה צילתה, מרובה מחמתה. אבל אם אין הרבה ענפים, זה יהיה קשר. הרי הסיבה שאם אין ענפים זה קשר, זה לא בגלל שזה כמו בית או לא כמו בית. הרי רב הבייר, שאם אין הרבה ענפים, הסיבה שזה קשר, כי מערבבים את זה ביחד עם הסכך. אז אם כן, מה זה קשור לסוכה תחת הבית? זה הרי לא סוכה תחת הסוכה מצד אחד. וגם, מה תגיד שהענפים האלה בעצמם פסולים כמחוברים? הרי הם בטלים ברוב. אז מה זה קשור לזה שזה כאילו עשהו בתוך הבית? מתרצת הגמרא, החידוש הוא, מהו דתימה? נגזור אחד החבטן, עתו אחד אלו חבטן. אולי מכיוון שאם האדם עושה סוכה מתחת לאילן, ויש ענפים של האילן, גם אם זה ענפים מועטים, אם הוא לא כופף את הענפים וירבב אותם ביחד עם הסכך, זה פסול. אז גם כשהוא כן כופף, אנחנו נפסול, כדי שאנשים לא יבואו להכשיר כשהוא לא כופף. זאת אומרת, אם אתה תכשיר כשהוא מכופף את הענפים ומערבב אותם ביחד עם הסכך, אנשים יבואו להכשיר סוכה תחת האילן, גם כשהוא לא מכופף את הענפים ביחד עם שכח של הסוכה. אז לכן אולי נאסור גם כשהוא כן מקופף, כמה שמלן המשנה ורבה דלא גזרינן. ואם אדם עושה סוכה מתחת לאילן שיש בו מעט ענפים, אז הסוכה תהיה פסולה, אבל אם הוא כופף את הענפים וירבב אותם ביחד עם השכח, וזה ענפים מועטים, שיש יותר מקום שאין בו צל של ענפים האלה מאשר שיש, זאת אומרת הענפים האלה כמעט לא משמעותיים והם בטלים ברוב השכח הכשר, אז הסוכה תהיה כשרה. שואלת הגמרא, הנה מתענינה, כבר למדנו חידוש כזה שלא גוזרים, שאם אתה תבוא להתיר במקרה כזה יבוא גם להתיר במקרה אחר. הדלה עליה את הגפן, אדם הרים והניח על סוכה שכח של ענפים של גפן, של ענבים, ואת הדלת ואת הכיסוס, זה סוגים של ענפים שהם לא עומדים ישר, אלא הם ענפים רכים שמתפשטים בארץ, מעלים אותם על גבי קנים, וסיכך על גבם שכח כשר. הסוכה פסולה, כי מעובב פה גם שכח מחובר לקרקע. ואם היה הסיכוך הכשר הרבה יותר מהענפים הפסולים שמחוברים, או שאת הענפים האלה קיצצן, ואז אם כן הם נהיו שכח כשר, אז הסוכה תהיה כשרה. והגמרא מקשה על המשנה הזאת, היחידמי, מתי זה יהיה כשר כשיש פה יותר שכח כשר מאשר הענפים האלה המחוברים? היא למה בשלו חוותם, אם מדובר שהוא לא השפיל את הענפים של הגפן, דלת וכיסוס ביחד עם השכח הכשר, אז למה זה כשר? מצטרף שכח פסול עם שכח כשר, וזה גם לא בטל כי זה לא מורבב ביחד. אלא עליו, חייבים להעמיד את המשנה, למה זה בכל זאת קשר? מדובר כשחוותן, שהוא כן השפיל והרבב את השכח המחובר עם השכח הקשר, ושמע מינה במשנה הזאת, למה זה קשר? דלא גזרינה לפסול, כשהוא השפיל את הענפים של האילן, כדי שלא יבואו להתיר במקרה שהוא לא השפיל. אז מה רב המחדש? שסוכה תחת האילן, עם האילן, הענפים שלו מועטים, והם כמעט לא עושים צל, ויש יותר מקום שהשמש נכנסת מאשר הצל, והוא מערבב ומכופף את הענפים של האילן, ומערבב אותם יחד עם השכח, מה החידוש של רבה שזה קשר? תרצת הגמרא, הסיבה למה צריכים להגיד את החידוש הזה פעמיים, כי אם היו מחדשים את זה רק פעם אחת, מהו דתימה, הנמילי בדיעבד. אם בדיעבד הגיע חג הסוכות, אדם הלך ועשה סוכה מתחת ענפים, מחוברים לקרקע, והוא כופף אותם לתוך השכח וירבב אותם ביחד עם השכח, ויש שכח מחובר מועט ושכח תלוש כשר מרובה, אז בדיעבד, אם הוא כבר עשה את זה, הסוכה תהיה כשרה. אבל לכתחילה לא נתיר לעשות את זה, כדי שאנשים לא יבואו לסכך מתחת לאילן, כשענפים לא מרובבים עם השכח הכשר. כמה שמלן, זה שכתוב, כאילו עשה בתוך הבית, עשה תחת אילן כאילו עשה בתוך הבית, כדי לדייק. שאפילו לכתחילה מותר לכופף את הענפים, דווקא במקרה שזה כאילו עשה בתוך הבית, כשהשכח הזה, כשהענפים הם מלמעלה, וזה נראה כאילו שעשה את הסוכה מתחת לבית, ורק אז הסוכה תהיה פסולה. אבל אם הוא עשה את הסוכה מתחת לענפים, והוא כופף את הענפים, והענפים הם מועטים והוא מערבב אותם, אז זה יהיה קשר. עכשיו, הסיבה שמביאים את הדיוק הזה פעמיים, כדי ללמד אותן שמותר להקים סוכה כזאת אפילו לכתחילה, הסוכה הזאת תהיה כשרה, ועד כאן דף ט'.